שלום וברכה וערב טוב, אנחנו ממשיכים בלימודנו המרתק והקבוע במסכת אבות, ואנחנו בעיצומו של פרק שישי, בעיצומה של המשנה השישית, פרק ו, משנה ו, ב-48 דברים או דרכים שהתורה נקנית בהם. והגענו במיעוט דרך ארץ, זה למדנו, במיעוט שינה. מיעוט שינה. מה זה מיעוט שינה? לכאורה, כאן חייבים לישון, לא? אז מה זה מיעוט שינה? לא יותר מה שצריך? לא. אז אם ככה, זה בשינה. אז תגיד, בשינה. מה זה מיעוט שינה? יש פירוש של רבי חיים וולוז'ין אומר שכאשר הרשע ישן, זה בזבוז זמן. הוא יכול היה לעשות כל מיני דברים, אבל אין לו ברירה, הוא עייף, אז הוא ישן. הצדיקים, השינה שלהם היא לתועלת. אז היא לא בזבוז, אז היא לא שינה. יוצא שהם מיעטו בשינה. הם באמת לא ישנו כל כך הרבה. כי גם שעות השינה הן נחשבות מבחינתם לשעות פעילות, כיוון שיש תכלית לשינה הזאת. יש מטרה, מטרה חיובית לשינה הזאת. לכן, כנאמר, שנות רשעים תקצורנה. תקצרנה. השנים יש להם שנים מעטות. לא ישנים הרבה. כי הם ישנים הרבה. כן, יש סיפור על רבי לייבלה איגר. שמעתם על רב לייבלה איגר?
הדוד שלי קראו איגר.
מה? לבן דוד שלך קוראים איך?
הדוד שלי קראו חיים איגר.
אה, יפה.
אבל זה לא...
כן, ולדוד שלי קראו יחיאל. כן. עכשיו, רב לייבלה איגר היה הבן של רב שלוימו איגר. ורב שלוימו איגר היה הבן של רבי עקיבא איגר. רבי עקיבא איגר מגדולי רבני הונגריה. בקיצור, גם רבי עקיבא איגר וגם בנו רבי שלמה איגר היו תלמידי חכמים גדולים שלא נטו אל החסידות, אבל הנכד רב לייבלה איגר נהיה אדמו"ר. וזה היה משבר גדול במשפחה. איך יכול להיות שהנכד שהיה נועד לגדולות הפך להיות אדמו"ר? אבל הוא היה נוהג כדרכם של החסידים, והחסידים מתפללים בשעה מאוחרת. אבל אביו רב שלמה אמר לו, כשאתה בא אצלי לבקר, אצלי תתפלל בזמן. ואז באמת הוא מגיע, הוא מתפלל בזמן. ואמר, עכשיו אני מבין מה שכתוב, כבד את אביך ואת אמך, למען יאריכון ימיך. כי עכשיו הימים אצלך הם ארוכים. כי צריך לקום מוקדם. כן. טוב. אז זה מה שנקרא מיעוט שינה. זה מהדברים שהתורה נקנית בה. במיעוט שיחה. מה זה מיעוט שיחה? היה אפשר להגיד למעט בדיבור. אבל זה לא נכון. כי כדי ללמוד תורה צריך לדבר. אני לא יודע אם להרבות, אבל צריך לדבר. אתה הרי רוצה ללמוד, אתה רוצה לברר את האמת. למדנו דיבוק חברים, פלפול התלמידים וכדומה. שימוש חכמים, כל זה זה דיבור. אלא מה? יש הבחנה בין דיבור לבין...
שטויות.
לבין שיחה. שהשיחה, פירוש... שיחה זה שטויות. כן, למשל... מה?
דיבור
צריך שניים גם כן. ודאי. אדם לא מדבר לבד. אם הוא כל הזמן מדבר לבד, אז הוא זקוק לטיפול. כן? אבל שיחה זה דברי שטות, דברים של מה בכך. למשל אומרים, אפילו שיחתן של תלמידי חכמים צריכה תלמוד. מה זה אפילו שיחתן? כשחכם אומר דברים של מה בכך, יש מה ללמוד מזה. מזה למד הרב קוק שיש הנחיה לתלמידי חכמים שהם צריכים להשתדל שיהיה מה ללמוד משיחתם. אבל יש גם בויקרא רבה נאמר שיחתן של בני ארץ ישראל צריכה תלמוד. כלומר גם אדם שהוא לא תלמיד חכם אבל הוא מיושבי ארץ ישראל, יש לו איזה בחינה של חוכמה בתוך שיחתו. וקל וחומר אם כן תלמידי חכמים שבארץ ישראל, ששמע ללמוד מהם. למשל שיחתם של בני ארץ ישראל, כידוע, אני הבאתי את זה, סיפרתי את זה לכם כמה פעמים, למשל שני ישראלים נפגשים אחרי הרבה זמן שלא דיברו אחד עם השני. יאללה בוא נשתה משהו, הולכים לבית קפה, מדברים שעתיים, על מה? כמה רע במדינה. כן, כמה רע במדינה. זה הספורט הלאומי. אבל עומדים ללכת, להיפרד, מה אומרים? אומרים שני דברים. א', אומרים, יהיה בסדר. שתיים, אומרים, יאללה ביי. שני הדברים האלה משמעותיים. כל זמן שהאדם נמצא בערנות, בערנות שכלית, אז הוא שולט בעצמו ואומר כמה רע במדינה. אבל כשהוא עומד להפסיק את השיחה, יש איזה רגע של אובדן שליטה. ואז האופטימיות הבסיסית של היהודי היא זו שמתפרצת ואומר יהיה בסדר. נכון? ככה זה. וגם השאיפה לאחד את אדום וישמעאל, יאללה, ביי. כן? כלומר, משיחתם של בני ארץ ישראל יש מה ללמוד. אבל זה דברי שיחה. כן? אמרו, יפה שיחתן, זה דווקא קשור לפרשת השבוע, יפה שיחתן של עבדי אבות מתורתן של בנים. מה זה שיחתן של עבדי אבות? זה עבד אברהם בא לקחת את רבקה, אז אומרים לו תספר קצת משהו, מי אתה, מה אתה, מה זה. אומר אני עבד אברהם והשם ברך את אדוני מאוד, ויש לו כסף וזהב וגמלים וחמורים ועבדים ושפחות, ואשתו שרה ילדה בן בגיל מאוחר אחרי זקנתה, והוא נתן לו את כל אשר לו, והוא אמר לי תמצא אישה לבן שלי ותלך אל משפחתי, והגעתי היום אל המעיין ורבקה יוצאת, ואני ביקשתי מהקדוש ברוך הוא שיזמן לי מישהי שתשקה גם את הגמלים, וביקשתי ממנה אשקיני נעמיית מים מקדר, ואת אומר שתה וגם לגמליך אשאב. וממש כששאלתי אותה איך קוראים לך ומי הבת מי את, ואמרה שהיא בת בתואל, והייתי ממש מבסוט, ונתתי לה צמידים ונזם וכולי. וואו וואו וואו, כמה דיבורים, כמה. כן, אומרים חז"ל, התורה אוהבת את דבריו, את שיחתו של עבד האבות. כן, יפה שיחתן של עבדי אבות מתורתן של בנים. מה פירוש יפה? יעילה. כן, כמו שאומרים, ייפוי כוח. אני מייפה כוחו של מישהו. יפה שיחתה. הדברים של מה בכך של עבד אברהם, אליעזר במקרה הזה, זה משמעותי, זה יעיל, זה פעל משהו בעולם.
אבל איך זה יותר
מתורתן
של בנים?
כי התורה, כשהיא רצה ללמד אותנו הלכות, לפעמים היא הסתפקה ברבע רמז של חצי מילה. זה הכוון. כן. עכשיו צריך להבין למה. כי אצל אבותינו, השיחה הייתה תורה. כלומר, החיים היו התורה והחיים היו מאוחדים. לא היה איזשהו ניגוד שיש התורה מצד אחד, החיים מצד אחר, אלא הכל אחדות אחת. ולכן זה מצב עליון יותר. הם לא קיבלו את התורה, הם לא היו דתיים. הם היו חיים. טוב. למשל, כל ההתנהגות הספונטנית של אבותינו הפכה להיות המצוות שלנו. למשל, הזוהר אומר, איך יעקב אבינו היה מניח תפילין? זה המקלות שהוא היה מקלף אותם וזורק אותם בשיקתות המים, כשהצון המיוחמות היו באים לשתות. נכון? אז היום הייתם רואים בחור ישיבה בזמן תפילת שחרית בישיבה התיכונית לוקח מקלות ומקלף אותם עם העולר וזורק לתוך השוקת. היה מגיע הרב שלו ואומר, מה אתה עושה? אני מניח תפילין. מה? היה מחפש מקום אחר. זאת אומרת שאצל האבות החיים היו כל כך שלמים שאצלם השיחה היא תורה. בסדר? עכשיו, אצלנו זה לא ככה. הגמרא אומרת, כל העוסק בדברי תורה הוא פורש לדברי שיחה. מאכילין אותו גחלי רתמים. תודה. מאכילין אותו, סיבורים. מאכילין אותו גחלי רתמים. שנאמר, הכותפים מלוח עלי שיח, תודה, ושורש רתמים לחמם. תודה רבה. זאת אומרת שהשיחה היא אובדן הרצינות. ולכן כתוב כאן במיעוט שיחה. לכאורה צריך להיות כתוב בהיעדר שיחה, בסילוק כל שיחה. אבל כאן לא כתוב כך, כתוב במיעוט שיחה. מזה אתה למד שאין תורה בלי קצת שיחה. אין חוכמה בלי רקע של קצת שטויות. בלי קצת שטויות, החוכמה יבשה. לא, צחוק זה בדיחה. שיחה זה דברים חסרי משמעות. זה לא צחוק. צחוק זה...
וואלה, זה צחוקים.
כן, זה צחוק. אבל השיחה זה ה... נו, מה אתה אומר? ביתר תנצח היום או לא?
ומה עם להשיח עם השם?
זהו, להשיח עם השם. אז זה מצאנו שאצל יצחק אבינו, ויצא יצחק לסוח בשדה. כן? זה עוד דוגמה. שאצלו השיחה היא החיבור עם האלוהות. זה משהו טבעי. כמו שלמשל מצאנו בשרה עמנו, שיש שם איזו שיחה מאוד מוזרה בין הקדוש ברוך הוא לבין שרה. למה זה צחקה שרה למור? האף אמנם ילד. ואני זקנתי, היפלא מהשם דבר, למועד אשוב אליך כעת שרה, כעת חיה ובשרה בן. ותכחש שרה למור, לא צחקתי, כי ירע. והיא אומר, לא, כי צחקת. איזה אווירה הזאת. כן? אומר המדרש, מעולם לא נזקק הקדוש ברוך הוא להשיח עם אישה, אלא עם אותה צדקת. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא מדבר עם נשים, כלומר, נביאות, הוא מדבר איתם. להשיח? זה בדיחה. כלומר, זה לא בדיחה, זה שטויות. כנראה שהמדרגה של שרה היא גבוהה מאוד. היא מסוגלת גם להשיח עם השם. טוב, אז במיעוט, שיחה. שאלינה, מה שאלתך?
למה באמת קרה הפער הזה בין התקופה עם הדורות?
בין האבות לבנים.
הנפילה כל כך משמעותית של... היום צריך להיות אדם אמיתי בשביל בעצם לתקשר.
נגיד ככה, את יכולה לשאול...
ואז היה כאילו, כמו שאתה אומר, פשוט יומיומי לגמרי.
נכון. כי האבות היו אנשים מיוחדים. אבל כשקיבלנו את התורה, זה היה אחרי למעלה מ-200 שנות גלות ושעבוד במצרים. אז זה עיוות אותנו לגמרי. מישהו שמעוות, הוא כבר אי אפשר לסמוך על הספונטניות שלו. למשל, מצאנו שיש אדם שעבר תאונת דרכים, חס וחלילה, לא עליכם, לא עלינו. ובעקבות התאונה הוא איבד את הזיכרון. כיוון שהוא איבד את הזיכרון, נותנים לו פנקס במחלקה לשיקום. והפנקס כתוב, קוראים לי כך וכך, ושם אשתי כך וכך, ואני גר במקום פלוני, ואני בעל מקצוע זה וזה, וכו'. כלומר, הוא לומד מחדש מיהו. אז זה ברור שזה עיוות, אבל אין ברירה. אז התעוותנו, העיוות הראשון היה שיעבוד מצרים. במשך הדורות היה לנו הרבה מאוד עיוותים.
אבל נשאר אותך איזה זיכרון קטן,
כן. זה מה שנקרא ספונטניות של הטבע היהודי. קוראים לזה בערבית יידישקייט. כלומר, משהו שלא כתוב בספרים, שלומדים אותו מהבית. כן? התגובה הספונטנית. שני יהודים יושבים בבית קפה ושותקים. אחרי רבע שעה אחד אומר אוי ווי, והשני אומר לו אתה מספר לי? כן, זה משהו שלא כתוב בספרים, אבל הוא בטבע של היהדות, הוא נמצא שם, מובן? ויש היום ודאי שאיפה של התחדשות ההכרה הזאת.
אבל העיוות הוא של האומה, הוא לא של הפרט.
העיוות, כן. אבל אנחנו רוצים להירפא מהעיוותים הלאומיים שלנו.
בסדר, אבל הפרט כן יכול לתקשר, לא צריך בספר.
יש גם צד כזה, כן, אבל הרבה פעמים התגובות הספונטניות של הפרט נגועות בתפיסה אלילית. כן, יש מה שנקרא רגש דתי. מכירה את המושג הזה? לא. לא, לא, ממש לא.
בואי.
רגע, אני רוצה קודם כל לדבר על הרגש הדתי, אחרי זה נדבר על אברהם אבינו. הרגש הדתי זה מין תחושה שיש באדם של איזה צמאון שהוא רוצה לתרגם אותו במעשים ובדיבורים. כן, זה הרגש הדתי. התורה קוראת לזה קום עשה לנו אלוהים אשר ילכו לפנינו. זה מה שעגל הזהב. ולכן יש בעיה ברגש הדתי, כי השאלה היא למה הוא פונה ומה מדריך אותו. זה לא תמיד ברור ולא תמיד טהור. מה שאין כן אצל האבות, אברהם, יצחק ויעקב, שהיו בעלי הערה נשמתית כזאת, שהרגישות שלהם לא הייתה רגש דתי, אלא רגש נשמתי. הם חשו את עצמיותם. אנחנו שואפים להתחדשותה של ההכרה הזאת. את עצמיותם. ואנחנו משתוקקים להתחדשותה של התחושה הזאת. כן.
בקשר לנסיקה, האם היו פה מפרשים שהסתכלו על דברי תורה כמיתה דקדיקותה? יש חוש הומור בתורה?
האם יש חוש הומור בתורה? נאמר ככה, תלוי על איזה מישור אתה מדבר. ככל שאתה מדבר על מישור יותר עליון, יש יותר צחוק. כן? למשל, למדנו את זה לגבי סתרי תורה. אדם שאין לו חוש הומור לא יכול לעסוק בסתרי תורה. בלתי אפשר. יש אפילו ביטוי של רבי עקיבא, שלמדנו אותו נמלי בפרק שני או שלישי, צחוק וקלות ראש מרגילים את האדם לערווה. אז מה זה? הפירוש הפשוט, עושה צחוקים, גילוי עריות בדרך. אבל יש משהו אחר, ערווה זה כינוי למה שמסתירים, אז זה סתרי תורה. כדי להגיע לסתרי תורה צריך איזשהו שחוק וקלות ראש.
זה הסתרי תורה שבסתרי תורה.
בדיוק. כן. כן. תראה, יש חוש הומור בעצם המוסד של התפילה. בשביל להתפלל צריך להיות עם חוש הומור. אתה מניח שאתה הולך לשכנע את הקדוש ברוך הוא לשנות את דעתו. אתה תדבר איתו, זה ישכנע אותו. הרי מה עושה המתפלל? הוא אומר לריבונו של עולם, תראה, אני יודע שבראת את העולם, ולומר לך את האמת, אני ממש מרוצה. אני חושב שעשית עבודה מאוד יפה. אבל יש נקודה אחת שלדעתי צריכה שינוי. זה ששפרינצה בסגיטל חולה. ולכן באתי להעיר לך שצריך לשנות את המצב הזה, תעשה משהו. כן? זה חוש הומור, דבר ככה. בסדר? יש הרבה מזה בתורה. כן. אז איפה היינו? כן, אז מיעוט שיחה. במיעוט תענוג. כן. אם אדם מתענג, מחפש את העונג, אז הוא לא יוכל ללמוד. כי ללמוד זה קשה.
הוא כתוב במיעוט שחוק.
זה נכון, כתוב במיעוט שחוק, ולפני כן כתוב...
הסדר שלנו.
כן? עברו נבדוק את זה לפי...
לפני מיעוט שינה היה במיעוט תענוג.
כן? אז יש לי גרסה אחרת. זה מזעזע. טוב, נשתמש בגרסה שלכם, כי היא המצויה בידכם. במיעוט תענוג, במיעוט שינה, במיעוט שיחה, במיעוט צחוק. בסדר.
גם דרך ארץ.
כן, מיעוט סחורה, דיברנו על כל זה. אז הוא, הסדר אצלי אחר. מה נעשה? נצטער. טוב. במיעוט תענוג, אז דילגנו על זה. אז בסדר, אז נלמד, מיעוט תענוג. ללמוד זה קשה. מי שמחפש תענוג, לא יוכל ללמוד. זה לא פשוט, נכון? אבל זה לא כל כך פשוט. בגלל שיש עונג בלימוד. ללמוד. אני לא בטוח שזה לא מטרה. יש גם עונג בלימוד. המטרה, זו. יש דבר מעניין. הייתה אסכולה פילוסופית במקדם שאמרה שמטרת האדם היא העונג. איך קראו לאסכולה הזאת? הדוניזם, נכון. היו כמה סוגים של הדוניזם. היו שני כיוונים עיקריים. זה אפיקורוס, האפיקורים, ואריסטיפס מקירני. אריסטיפס מקירני היה רבו של אפיקורוס. אריסטיפס אמר ש... כן, זה האסכולה הקירנית, מה שנקרא, שתכלית האדם זה העונג הגשמי, ההנאות, התאוות, המין, האוכל, כל התענוגות הפיזיים ממש, הם מטרת החיים של האדם. מדוע הוא אמר את זה? מה החשיבה הפילוסופית שמאחורי זה? הוא אומר כי זה הדבר היחיד שהוא באמת ממשי. כל השאר זה אבסטרקטי, זה הפשטות, זה לא אמיתי, זה לא אני. אבל תלמידו, אפיקורוס, עידן את זה, ואמר שהתכלית של חיי האדם זה העונג של מה שעושה את האדם לאדם. מה עושה את האדם לאדם ולא לבהמה? השכל. לכן הגיע אפיקורוס למסקנה שתכלית האדם זה העונג השכלי. וכדי להגיע לעונג השכלי, צריך להיות מוסרי. כי אם לא תהיה מוסרי ולא תפרוש מן התענוג, אז לא תגיע לעונג האמיתי שהוא העונג השכלי. לכן אפשר לומר אפיקורוס דווקא היה אדם מוסרי. יש מוסר אפיקורי.
אבל אם בן אדם לא מסוגל לזה, אז מה? גם הוא?
כן. כן, לפי זה כן.
כן. אמר אנשים מושחתים, שהיו מאוד חכמים,
ואיך
זה מסתדר?
אז זה לא השיטה של אפיקורוס. רק, אני לא עכשיו התחלתי להתווכח אם אפיקורוס צודק או לא צודק. אני אמרתי קודם כל מהשיטה שלו. הייתה לו שיטה, הוא סבר, שהמוסר, התכלית של האדם היא להיות מוסרי כדי להגיע לעונג השכלי. יש רק בעיה בזה. יוצא לפי זה שהשכל איננו משמש אצל אפיקורוס כדי לברר את האמת, אלא כדי לספק את העונג. כלומר, אפיקורוס בהחלט מסוגל לומר, תשמע, הייתה לנו הרצאה נהדרת. זה היה ממש מבריק. ואתה שואל את אפיקורוס, תגיד, אבל מה הוא אמר המרצה המבריק? תשמע, לא בדיוק הבנתי. אבל זה היה כזה יפה, כזה תענוג אינטלקטואלי ממדרגה הראשונה. ומה האמת שיצא מזה? תשמע, אנחנו לא מדברים על זה. זאת אומרת, שעבור אפיקורוס, העונג שבשכל הוא המטרה. אבל זה לא כל כך פשוט. אגב, זה מסביר לכם מדוע אצל החכמים, אצל חכמי ישראל, כשרצו לדבר על הכופר האולטימטיבי, היו אומרים אפיקורוס. למה לא אמרו אריסטוטלס או אפלטון? תגיד, דמוקריטס, הדמוקריטס הזה. לא, אתה אומר אפיקורוס. למה? כי עבור החכמים, השימוש בשכל, שהוא הכליל של בירור האמת, בשביל מטרה של תענוג, זה בדיוק ההפך הגמור מכל עולמה. חכמי ישראל משתמשים בשכל כדי לברר את האמת, ולא בשביל להתענג. עד כאן ההבדל. אבל, זה לא לגמרי נכון מה שאמרתי. מדוע? משום שאחד מהדברים המבררים לי שאכן הבירור השכלי שלי הוא אמת, זה שהוא מסב לי תענוג. כלומר, אם זה אמיתי, זה חייב גם להיות מהנה. לא בשלב הראשון. בשלבים ראשונים, הרבה פעמים אומרים, תשמע, אמנם זה לא נעים, אבל זאת האמת. כן, יש דברים כאלה. כן? וכפי שאמרו רבותינו, החיים לא פיקניק. אגב, מישהו השבוע הביא לי ראייה לזה. ראית אנשים מסתובבים מצדניות ברחוב? מכאן שהחיים לא פיקניק. בסדר? זו הוכחה טובה, לא? עכשיו... רק שנייה, אני מיד אתייחס. אני באמצע המשפט, ואני עם המיקרופון. אני תופס את הבמה. זה דיקטטור. אז בקיצור, אצל החכמים, יש בכל זאת עניין כזה, שכדי לברר שהדבר הוא אמת, אמנם לא בשלבים הראשונים, כי בשלבים הראשונים ייתכן שיש ניגוד בין מה שאני מכיר כאמת לבין מה שמענג אותי, אבל בשלבים עליונים של ההכרה, לא ייתכן שלא תהיה איזושהי הזדהות בין העונג לבין האמת. ברור? ולכן כתוב במשנה כאן, במיעוט תענוג. כי חייב להיות קצת תענוג, כדי שנדע שזאת האמת. כן, בבקשה, אדוני. דבר נא, אל תחכה. כן.
האם הוא לא שאף אחרי המתמטיקה, ששם אתה רוצה את העינוג בדיוק המתמטי וגם את המוסר?
איך מוסר?
כיוון שהדיוק מוחלט והמוסר הכי רבוע.
אני מבין.
והעונג, בשאלה, בתשובה הנכונה, לאחר המשוואה, כל המורכבות של המשפט
לך, זה עוד מעניין בספר, וגם כמה שאני רואה, לאותו מין של מוסר, שאתה
בעצם מגיע
ל-100% תשובה נכונה, ואפילו מוסר שיש. נאמר ככה, מה שאמרת, שמן הסתם הוא היה מתמטיקאי, אני לא בקיא כל כך בתולדותיו, אבל זה דומה למה שאומרים שחכמנו אמרו, שאין שמחה כהתרת הספקות. יש שמחה אדירה בזה שדבר מתברר כאמת. זה משמח את האדם. לגבי זה שאתה אומר שבירור האמת הוא המוסר היותר עליון, אני לא בדיוק הבנתי למה אתה אומר את זה. כי בעצם כשאתה אומר שהדבר הוא אמת, למשל זה שהארץ כדורית ולא שטוחה. זאת אמת. השאלה אם זה מוסר. לא משנה מה היא. אבל צורתה איננה שטוחה. כן? השאלה היא, האם העובדה הזאת, הבירור הזה, הוא מוסרי, או שהוא עובדתי? אני לא יודע אם אתה חייב לזהות את
העובדה.
מהבחינה הזאת, כן. מהבחינה הזאת אתה צודק. כן. עכשיו, ייתכן, כן, שאפיקורוס היה מתמטיקאי, אינני בקיא כל כך בתולדותיו. מישהו יודע אולי? לא, לא, לא שאלתי על פיתגורס. לא שאלתי על סכום ריבועי הניצבים ששווה לריבוע היתר. לא, לא. אני שאלתי על אפיקורוס. בסדר? אתה לא יודע. תגיד שאתה לא יודע מה יש. זה לא פשע. מי? אפיקורוס היה אדם. כן. זה לא בדיוק שהוא חקר את האמת, זה בדיוק העניין. הוא רצה את השכל, כלי לעונג. כלומר, המטרה אצלו היא העונג, והשכל משני לזה. כן, בבקשה.
ואיך זה מתקשר למוסר?
המוסר הוא לא לשקר. כן, ככה אומר האדון היושב שם בפינה, ברוב צניעותו.
לא, לגבי מה שאמרת, ההתענגות על השכל.
מה?
לגבי מה שאתה...
להתענג על השכל. מה שאני אמרתי זה כך. שחלק מבירור האמת זה שזה מענג. כלומר, לא ייתכן שדבר הוא אמת באמת, וזה לא יסב לי באיזושהי מידה עונג אמיתי. ברור?
כי זה... למה זה יותר מוסרי מאשר...
יותר מוסרי, כי האמת הפכה להיות העיקר. כלומר, השאלה היא מה העיקר אצלי? האם עצמי או משהו שהוא מחוץ לעצמי? האמת זה מחוץ לעצמי. העונג זה יכול להיות אגואיסטי. ואין דבר יותר לא מוסרי מאשר להקטין את החיים למדרגת עצמי בלבד. מובן? בבקשה.
אחד הצדדים של ידיעת השם, עד כמה שהבנתי, זה חקר האמת והגעה לאמת המוחלטת. נכון. השאיפה לאמת המוחלטת.
ודאי.
זאת אומרת, יש משהו שכל יהודי צריך לדבוק בו, וזה בחיפוש האמת.
נכון, צריך לחפש את האמת. ולכן אומרת המשנה, הדרכה, מיעוט טענו. פשוט מאוד. טוב. כן. מה השאלה?
על העניין של הטענות.
כן.
את אומר, בחוכמה, באמת, אני רוצה עונג.
נכון.
וזה טוב, וזה בסדר.
זה טוב, אבל זה לא צריכה להיות המטרה הראשונית.
כן, בסדר.
בסדר. ובכן.
מאיפה באה הטענות הזאת? זאת אומרת,
מההתאמה.
מההרמוניה, מתיישבים.
מתיישב על הלב.
כן.
כן, יש, למשל כשאדם פותר איזושהי שאלה, גם במתמטיקה, יש לו איזושהי אינטואיציה שהפתרון נכון. זה מין תענוג שבא יחד עם בירור האמת. וזה מהדברים המסייעים לברר שהדבר הוא נכון.
עוד שהאמת היא לפעמים נורא מסירה הרמונית, היא מאוד חושה לקבל אותה. היא לא מיד מתיישבת לך במקום הרמוני וזורם.
אני אגיד לך משהו.
לפעמים זה קשה, זה לא...
כן, אבל אני אתן לך דוגמה לזה. יש הלכה שבתשעה באב אחרי הצהריים מותר כבר לשבת על כיסא. כן, בתשעה באב בערב ובבוקר יושבים על הארץ, תשעה באב אחרי הצהריים יושבים על כיסא. והדבר הזה הוא תמוע, שהרי השריפה של המקדש הייתה בתשעה באב אחרי הצהריים. אלא מה? כל זמן שהמקדש עוד לא נשרף, יש ספק, יישרף או לא יישרף. הוא נשרף, אוף. משהו עכשיו מתברר. כן? אז יש בתוך ההצהרה הגדולה, יש גם מן השמחה. מובן? אז זה כך שזה שהמציאות האמיתית היא קשה, אבל זה אמת. אז יש שמחה בזה.
יש הקלה.
יש הקלה בגלל שאני יודע מה האמת. כן? אני יודע משהו שהאמת מרה. לפחות אני יודע.
זה אמת.
כן, כן, בדיוק.
לפעמים קורה שאתה חושב שאתה יודע את האמת, אבל זה לא ככה.
זה נכון. אבל מי שחושב שיודע את האמת הוא מבסוט.
כן.
מבסוט. הוא חושב שיודע את האמת. לפחות זה. יש לו איזשהו סיפוק.
אשליות זה דבר טוב. כל זמן שיש לי אשליות, אני יכול...
לגור בדירת פאר, ולא לשרת שום אדם.
אבל אם הוא משנה לפנות מחר מסטרטן חס וחלילה, אז זה כבר לא עושה לי טוב.
מה אתה אומר?
יש באמת משהו חסר בגרה הזאת של דריכות באמת היא המטרה, כי באמת לפי מה שנאמר פה, המתמטיקאים הם האנשים הכי מוסריים שיש, כי הם צריכים באמת מוחלטת, ואין חולק על כך. מה חסר בגרה הזאת?
המתמטיקאי הוא דבק בחלק מסוים מאוד של האמת, בחלק המתמטי. זה הכל. איפה הסדר הערכי? לא, כי ברגע שאמת היא חלקית, היא גם כבר לא האמת. מוסר ואמת. תסביר למה אתה מתכוון. זה קצת... אני...
מה שכבודו אמר פה, אם אמת ששתיים ושתיים זה ארבע, מה מוסרים מהעניין?
נגיד ככה, זה ששתיים ועוד שתיים זה ארבע, זה יהיה אמת במידה וזה מוסרי. אבל אצל היהודי הוא ישאל האם זה בקנייה או במחירה. אז היינו במיעוט תענוג, במיעוט שחוק. אתם תגידו שכבר למדנו את זה, לא נכון. אמנם קראתם את זה, אבל אני לא פירשתי את זה. אז עכשיו הוא נלמד על מיעוט שחוק. מה רב השחוק? מה רב הלץ? מה זה? כן, אני שואל למה. מה רב הלץ? אין אצלו דבר חשוב, אין ערך. לכן שלום מה, האויב הגדול בספר תהילים, ועוד יותר בספר משלה, זה הלץ. הלץ זה לא מי שצוחק. זה מי שהעמדה שלו, הפילוסופית, השקפת עולמו היא שאין ערך לכלום. אפשר להגיד דברי לצנות ברצינות גמורה. למשל, הפילוסופיה של האבסורד, ענף מסוים של הפילוסופיה האקזיסטנציאליסטית, שאומרת ברצינות גמורה שאין משמעות לכלום.
אלא לאבסורד.
זה לץ. או? יש משהו דומה לזה בניסוחים, אולי אני אעשה לעצמי כמה אויבים עכשיו, בניסוחים פוסט-מודרניסטיים. סליחה שאני פגעתי פה במישהו, לא יודע במי. אבל יש, הנחת היסוד של השיטה הפוסט-מודרניסטית היא שאין משמעות לשום דבר. לא עושה, שאין אמת מוחלטת, סליחה.
שאין שום דבר מקודש לחלוטין.
נכון. עכשיו אני שואל שאלה. האמירה הזאת, הכלל הזה, אין אמת מוחלטת. זאת לא אמירה מודרניסטית? כי היא כלל. כלומר, יש פה איזה קשר לוגי באמירה הזאת.
כן?
כי הפוסט-מודרניזם אומר שאסור לנסח כללים. אז איך אפשר לנסח את הכלל האומר שאסור לנסח כללים? האמירה הזאת, אין דבר שהוא בטוח, נאמרת בביטחון גמור. זאת אומרת שהיא סותרת את עצמה. כלומר, הייתי אומר שהפוסט-מודרניזם הוא יותר עמדה נפשית מאשר בירור פילוסופי. לוגי. יפה. אז אני הפוסט-מודרניסט פה. בסדר? טוב.
רציתי להגיד את האימא של לגבי...
האירינה, האירינה.
לגבי המיעוט שיחה, לתקועה
של... וואי.
לא, כי זה באמת שאלה, כי כל מה שאנחנו עושים פה עכשיו זה סוג של שיחה. כשאדם אפילו חולם בלילה, או שהוא מתהלך בעולם, הוא כל הזמן בסוג של שיחה.
אנחנו בשיחה, אנחנו בשיחה? אמרנו ששיחה זה דברים של מה בכך. אנחנו דברים של מה בכך?
לא, אבל שיחה זה גם סוג של דו-שיח.
זה בעברית מודרנית.
תקשורת, תקשורת.
לכן אני מסביר, שאנחנו לומדים את המילים האלה, אנחנו צריכים להבין מה הייתה משמעותן בספרות של התקופה שבה הם נכתבו. בסדר? שיחה בעברית זה דיאלוג. זאת לא המטרה אצל חזל, זאת לא המשמעות של המילה הזאת אצל חזל. זה הכל, פשוט מאוד. כן, בבקשה.
שאלה קצת כללית. מה ההיגיון של כל הקודים האלה? הרי אנחנו חושבים שהדבר נכון הוא לעשות אותם מתוך אינסטינקט. נכון? להיות במקום המדוד הזה, מתוך איזה יביאה פנימית חופשית.
לא הבנתי כלום ממה שאמרת.
סליחה.
אתה צריך להבין, אני מוגבל. אז אם לא מסבירים לי, אני לא מבין. אני יש קטן עברית.
במקום המאופק, המדוד הזה, שיש בו קצת מזה וקצת מזה וקצת מזה,
כן.
נכון, באופן טבעי, שם אנחנו שואפים. נכון שבאופן טבעי אדם ילך בעולם ויש בו קצת מזה וקצת.
כן, ברור. כולם מעדיפים להיות טבעיים מאשר לחוצים, כן.
אז אני אומר, באיזשהו אופן אני מחפש פה את המקום כמו בזן שיסתור את עצמו, כדי שאדם יוכל להיות מחוץ לקודים האלה באופן כל כך סיסטמטי.
אתה קורא את המתכון הזה, ואתה עושה אותו, אתה לכאורה נחשב. אתה
לא
עושה
את זה
מבפנים,
אתה עושה
את
זה בגלל שזה הקודים. נכון? זה מה שאתה אמור לעשות, זה שאתה אמור להתנהל. זה רשימת המכולת לאדם שרוצה ללמוד תורה, או להיות...
הוא לא חייב ללמוד תורה, אם הוא לא רוצה ללמוד,
לא רשימת...
לאדם
שרוצה להתנהג באופן נכון, זה רשימת הלימוד תורה באופן נכון, זה רשימת הדרישות.
נכון.
זה בדיוק כמו הפרדוקס של הפוסט-מודרניזם. אם אתה לומד את זה ככה, כנראה לא תוכל לעשות את זה.
וראו מה יש להם, ואז
רשמו את התכונות האלה. אתה שומע מה שהיא אומרת?
ברגע שכתבו את זה, זה הופך
לרובה,
זה לא הופך לדבר
טבעי. נכון. מה אני אעשה? אתה צודק. כלומר, אנחנו לא בעולם נורמלי. אני דיבר על זה שאנחנו מעוותים. הרי לפני שזה נכתב, זה לא היה כתוב.
אני אומר, מה תעשה? למשל, הבאתי בתור דוגמה את הזן. מה הזן עושה? הוא אומר את כל המשפטים האלה, ואז רגע אחרי זה הוא שובר אותם.
נכון.
או הוא יוצא נגדם, או הוא מגחיך אותם. אבל פה הטקסט לא עושה את זה.
הטקסט לא עושה את זה.
אולי הוא מצפה שאנחנו נעשה, שהקורא יעשה את זה. כן, כן. שהקורא כל הזמן יסתור את מה שהוא קורא, ואז הוא ייתן את האיזון הטבעי שיקרה באופן, בתהליך עצמו.
יכול להיות.
הפגישה עם הטקסט, מי יוצא?
אבל אפילו יותר שורשית, כי זה כל העניין שבדיוק על איך לעבוד את השם. נתנו לך ספר הלכות. מה, אז אתה לא יכול לצאת החוצה מלזן, כמו שאתה אומר, ולעבוד אותו בלי הספר הזה? זה יהיה לך הרבה יותר טבעי והרבה יותר נכון. למה אתה צריך את הספר הלכות?
נשאיר את זה פתוח? לא יודע. אולי בסוף נראה שהספר סותר את עצמו.
מה?
לא, אבל הוא רוצה משהו כמו זן, שבסוף נשבור את זה.
אבל
כן. לא יודע. יש דבר מאוד מעניין בתורה, שרואים שמשה שבר את הלוחות. זה אולי משהו כזה. הרי עד לך דבר יותר תמוע מאשר שבירת הלוחות.
יש הסבר לזה. הוא לא רצה
שם ישראל יענה, שאולי יש... יפה, זאת אומרת שחלק מהאפשרות שהתורה תעבור, זה על ידי, זה שהיא נשברת. מה שאתה אומר? אולי דווקא זה מספק את הדרישה שלך. מי יודע. טוב. יש, אגב, מסורת של שבט ההופי. שבט אינדיאני בארצות הברית. יש להם מסורת התגלות מאוד מעניינת. הם אומרים שהמניטו הגדול אסף את כל שבטי האינדיאנים לפני כך וכך זמן, והם ישבו מסביב להר במרכז היבשת, ונגלו להם שתי לוחות אבנים. כך הם מספרים, ההופי. עם הבדל אחד, זה קצת דומה לסיפור שלנו. יש דבר אחד ששונה, שהם לא מספרים שהלוחות נשברו. אצלנו מספרים שהם נשברו. מעניין, נכון?
אז אולי הם היו בסיבוב השני
פשוט? כן, הם ראו את הלוחות.
היה לוחות שמדברים עליהם, היה חיפור על סדרה של המחיות מוסריות איך לנהוג?
יש מצוות בלוחות.
אצלנו, אבל אצל
המוחים. האסלאם, כן, יש כל מיני הנחיות.
כי כל מיני תרבויות יהיו את
הלוחות. כן, 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 וגם הסיפור של מתן לוחות הוא לא קורה במקום אחד, הוא קורה במספר מקומות. כן. טוב. כן. אמרתי לך שאני עושה לעצמי אויבים פה.
זה לא דברים, אני נטרלי. עכשיו, אני מדבר על הרב שלי, שהוא אומר שהוא לא מאמין בדברים שליליים, בדברים הטובים, וגם אישה של יהדות, אין טוב מוחלט ואין רע מוחלט, ואין אגב ייחוד וכו'. ואני אומר, לפי זה, זה פוסט-מודרניזם, זה תורה הכי יהודית שיש.
אני לא חושב. היה יהודי אחד שכן חשב את זה, הרב שגר, זיכרונו לברכה, הוא כתב כמה ספרים, שברי לוחות, והוא באמת היה פוסט-מודרניסטי אמיתי. אפילו, מה? כן, הוא היה רב, ומישהו שאל אותי, שלח לי מייל, תגיד לי, מדוע הרב שגר לא התאבד? אז אני לא ידעתי מה לענות, שאלתי את אחד מתלמידיו. למה הרב שלך לא התאבד? הוא אמר, גם אני לא יודע למה.
אולי
המוות
שלו
זה סוג
של התאבדות.
לא, לא. טוב, לא יודע. מה? הוא שואל, מה שהיהודי היקר יושב שם שואל אותי, האם היהדות איננה פוסט-מודרניסטית בגלל שהיא אומרת משפטים כמו אלו ואלו דברי אלוהים חיים, ובכל דבר יש ניצוצות, ובכל דבר יש ערך, ו... אל תפליג לכל דבר, שאין לך דבר שאין לו מקום, אין לך דבר שאין לו שעה. נכון? אז אתה אומר, אם כן, אם היהדות מחפשת נתינת משמעות לכל, זה בעצם אומר שאין שום משמעות באמת ספציפית למשהו, כיוון שלכל יש משמעות.
או שיש ריבוי משמעויות.
או שיש ריבוי משמעויות, הכל אפשרי וכו'.
זה חשובה, כי זה או שאתה מתייחס לפוסט-מודרניזם בתור דבר שהוא ממית, או שאתה מתייחס אליו בתור דבר מכיר.
נכון? פירוטים על הטקסטים של רב שגר, לא המון, אבל מה שקראתי ונורא התפעלתי, זה דווקא מהגודל והרוחב שלו, הוא מסוגל להכיל הפכים ולהכיל כאילו...
אני לא באתי עכשיו לתת ביקורת על הרב שגר.
לא, אני אומרת דווקא זה היכולת להגיד את זה ואת זה בנשימה אחת, יש בזה המון התרחבות.
נכון, בהחלט.
זה משהו מאוד שנותן נשימה ככה. פתאום, וואו, אפשר לחיות גם אלו לצד אלו.
כן. עכשיו, אני חוזר לשאלה שנשאלה כאן. האם לפי דעתי היהדות היא פוסט-מודרניסטית? תשובתי היא שאני חייב לאכזב אותך ולומר לך שלדעתי לא. ואני אסביר לך גם למה. זה ניטרליות שתרשה לי לפקפק בה. ההסבר, לא, אני אסביר לך למה זה... כי הביטוי, למשל, אין לך דבר שאין לו מקום. משמעותו, שאם הוא מחוץ למקום, אז זה לא בסדר. כלומר, לכל יש מקום, רק צריך למצוא את מקומו. ואם הוא מחוץ למקומו, אז הוא לא נכון. זה הנחת היסוד. כלומר, יש כאן בכל זאת דירוג. גם אם אתה מדבר על סובייקטיביזם מוחלט של היהדות, יש דירוג של הסובייקטיביות השונות. ומבין כל אופני הסובייקטיביות, יש סובייקטיביות מועדפת. כן? אולי זה קצת פרדוקסלי מה שאני אומר. יש ביהדות הרבה פרדוקסליות. זה אני מקבל. פוסט-מודרניזם לא ראיתי. אולי אני עיוור. כן, בבקשה, יונתן.
התלמוד זה לא צורת חשיבה פוסט-מודרניסטית?
לא.
העניין הוא לא להגיע למסקנה שלנו, העניין הוא היכולת לזוז כל הזמן. העניין הוא כל הזמן לפקפק במה שאמרת לפני רגע.
לא. התלמוד כל הזמן מפקפק וכל הזמן זז וקשה לו להגיע למסקנה. מטרתו להגיע למסקנה.
ברור, גם הפוסט-מודרניזם.
לא.
לא. המוטיבציה היא תמיד מוטיבציה של אמת. אתה יכול לקרוא לאמת שורה תחתונה, אתה יכול לקרוא לאמת גילוי העולם. זה לא משנה, המנוע הוא אותו מנוע.
המפתחות בפנים. מה שאתה מתאר עכשיו, איננו העמדה הפוסט-מודרניסטית. כן.
אני רוצה להתחבר לעניין של הספוק דווקא, בדיון הזה, כי בעצם אתה אומר יש מקומות באמת בתלמוד שכל כך מותחים את היריעה, מה שנקרא, את הכיוונים, שבאמת זה מגיע למצבים אבסורדים ומוכחים. ממש, אני זוכרת שלמדתי איזה משהו על...
בואי נספר לך סיפור.
כן.
הגאון מווילנה התנגד לפלפולים. היה פעם איזה יהודי אחד שבא להתפלפל איתו. ואז הגאון מווילנה הביא לו פלפול מספר אורים ותומים לרבי יונתן אייבשיץ. והיהודי מאוד התפעל מהפלפול, ואחרי שהוא הפנים אותו, הגאון מווילנה עשה לו פלפול הפוך שהרס את הכל. והוא מאוד התפעל מההרס שעשה הגאון מווילנה לפלפול שלו. ואז הגאון בנה לו מחדש את הפלפול שהוא הרס. כן? עד שהוא יראה לו, אם אתה מפלפל, אפשר להגיד כל מה שרוצים.
כן, אבל זה נכנס לתלמוד במקרה, זאת אומרת, יש מקומות שבאמת, בתוך התלמוד אתה רואה דיונים שבאמת הגיעו לרמות...
נכון, ויש גם מעצור.
שלא ספק הם נכון.
יש ביטוי תלמודי מאוד מעניין. היא אבה דייקינן כולהי להווה תנינן. נכון? אתם רוצים תרגום, סליחה, לא סיימתי. אם היינו מדייקים כל כך, לא היינו שונים, כלומר, לא היינו לומדים. כלומר, יש איזה גבול שהתלמוד שם לחופש של הפלפול. כי אם לא אפשר להגיע לשום מסקנה. עכשיו אני רוצה בהקשר הזה להגיד לכם משהו על רבנו סעדיה גאון.
לא, אבל דווקא בקטע הזה של השחוק, אני רואה שחכמים לפחות בתלמוד, לא
נמנעו לגמרי, לגמרי הם לא נמנעו.
מותח את כל האפשרות.
מנעו, מתחו עד כמה שאפשר. אבל היה גם, היה להם מה שנקרא טעם טוב. היה להם טעם טוב. כלומר, יש בהם דברים שמעבר לטעם הטוב, אז הם לא מתחו.
אני אתן לך דוגמה למשל, משהו שבעיניי לא מצחיק. איזה דיון על חזון העצמות היבשות.
כן.
והאם היו או לא היו, באמת?
האם משל היה או אמת היה?
כן. ואז קם אחד, אחרי שזה, והוא אומר, היו, ואני, אני מגדל בן. זאת אומרת, רואים אותי? זה אני, זאת אומרת, זה... עכשיו, זה בעיניי, יש בזה משהו ממש, זאת אומרת, אין לו הוכחות, אין כלום,
הוא אומר, לא, הוא אומר, ואלו תפילין... ואלו תפילין שקיבלת, שנתן לי אבא, אבי אבא מהם. כך כתוב שם.
כן. אז בעיניי זה כאילו ההוכחה הזאת, היא אסורית, אבל זה, אין לך באמת, זאת אומרת, זה, אני צריכה שזה
יסכים. יכול להיות.
שזה
היה
כזה הוכחה.
יש דיון בתוספות, האם פרה זה פרי או כלי? האם פרה זה פרי, או שזה כלי? כן, כלי. פרה זה כלי? אתה יודעת מה זה כלי?
זה לא פרי ולא כלי.
התוספות לא העלו על הדעת את התשובה הזאת. התוספות שואלים את עצמם, האם זה פרי או שמה זה כלי? זה מה שמעניין אותם. כל השאר לא מעניין אותם. כן? אז את ממש מודרניסטית, מקובה, את חושבת שפרה זה פרה.
אמרתי, אולי מסיקו, כי יש פי ורש...
לא, 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 זה שאלה הלכתית. איך להתייחס לפרה? יש לזה כמה השלכות, לגבי מעשר שני למשל וכדומה. כן. עכשיו, אני רוצה להגיד לכם משהו בשם רב סעדיה גאון, שהשאיר אותי בהרהור. כן? מהורהר, כן, אני מהורהר. רב סעדיה גאון בספר אמונות ודעות. מכירים את הספר אמונות ודעות? אמונות ודעות. כתב על מוכתר פי על אמנת ועל עתקדת. כן, ספר הנבחר באמונות ובדעות. אז שם בחלק הראשון של הספר, יש 10 חלקים לספר, בחלק הראשון הוא הביא 13 שיטות פילוסופיות שונות בדבר מקור העולם. השיטה הראשונה היא השיטה של היהדות, לפיה העולם נברא, ואחר כך הוא מביא 12 שיטות אחרות. והשיטה, ה-13 שהוא מביא, והוא משתדל שם לדחות את כל השיטות. הוא מביא בסוף את השיטה ה-13, שהיא שיטת העיקשים, ככה הוא קורא להם. מהי שיטת העיקשים? זאת שיטה ספקנית מוחלטת, שאומרת שאין שום בסיס, לא לחושים ולא לדעת. סקפטיות מוחלטת. ואז אומר רב סעדיה, ואם שואלים אותם, כשאתם אומרים שאין שום משמעות לכלום, שאי אפשר לדעת שום דבר, אתם אומרים את זה מתוך ודאות או לא מתוך ודאות? ואומרים, איך שתרצה. ואז רב סעדיה אומר, התשובה לאלה היא לתת להם מכות, עד שיודו בכאב, ולהרעיב אותם עד שיודו ברעב, ולהצמי אותם עד שיודו בצמא. ואחר כך, לאט לאט, נעלה אותם עד שיקירו גם בערך של השכל וכו'. אחר כך הוא כותב, ואם זה לא עוזר? אז הוא אומר, אם זה לא עוזר, יש להתייאש מהם. עכשיו, כשקראתי את זה, זה עשה לי משהו. זאת אומרת שיש איזה מעצור לרציו. מי שלא רוצה להכיר בתקפות של הרציו, אין לך אלא לתת לו מכות. זה מה שמצאת.
או להתייאש.
זאת אומרת שיש איזה הכרה בגבולות של התבונה. התבונה ניתנת לאלה שמוכנים לשחק את המשחק של התבונה. אבל מי שרוצה לעמוד בחוץ, הוא בכלל הלצים. והלץ הוא מחוץ לעולם. מובן מה שאני אומר? לכן אמרו דורשי רשומות, לץ, אותיות, צל. הוא לא במקום של האור, הוא במקום של הצל. השאלה אם הלץ רוצה. אז הוא כבר לא לץ. אז הוא כבר לא לץ. כן, למשל, היה פעם... פילוסוף של האבסורד שנתן הרצאה בפריס על זה שאין משמעות לשום דבר. וכל העיניים של הסטודנטים שמה ברקו מרוב עונג אינטלקטואלי. איך הוא מסביר כל כך יפה שאין שום משמעות לכלום. בסוף ההרצאה ניגש אליו מישהו לשאול אותו שאלה. הוא אומר, אין לי זמן כי מחכה לי צ'ק במזכירות. אז הוא אומר שיש דבר אחד במציאות ששווה בכל זאת בשבילו לעשות משהו. אז הוא לא לעץ באמת. כן? טוב, בכלל, הלץ הוא דבר מאוד לא פשוט להיות באמת. יש בהגדה של פסח 4 בנים, נכון? כי נגד 4 בנים דיברה תורה. ונגד מי היא לא דיברה? הבן החמישי. מי הוא הבן החמישי? למה הוא לא נמצא? כי הוא הלץ. הוא הלץ. לכן, מי יכול להביא אותו? רק הוא עצמו יכול להביא אותו. אבל אי אפשר להביא אותו. הוא מעצמו יבוא. כן. טוב, בואו נמשיך. דיברנו אם כן על מיעוט שחוק. בערך אפיים. כן? אז זה חוזר לכם עכשיו עם ה... ערך אפיים. ערך אפיים זה ההפך של... כן, הכועס פשוט.
חורי אף.
חורי אף. הוא ערך אף. סבלנות. כן, סבלנות. אחד הדברים שמאוד מאוד נדרשים, למשל, בשיעור הזה. כן? אז מה? מה קרה?
רציתי להגיד שערך הפעם זה מישהו לפני ניתוח פלסטי,
בא? האם ערך הפעם זה מישהו לפני ניתוח פלסטי באף? כן, כן. כן, כן, זאת ההגדרה. כן. נוסף על כך, אני מציע הגדרה נוספת, פחות טובה.
להיות סבלנית לסוג הערות.
למשל, למשל. כן. זה חלק מהמשחק. אבל ערך הפעם זה גם ההפך של הכעס. מה רע בכעס? לעניין לימוד תורה, אני מקווה. אמרו חכמים, כל הכועס, אם נביא הוא, נבואתו מסתלקת ממנו, ואם חכם הוא, חוכמתו מסתלקת ממנו. כן, זה בעיה. אתה נביא, פתאום כעסת, זה לא עובר. איפה מצאנו את זה? שנבואתו הסתלקה, כן, יש דוגמה. איפה עוד? אליהו הנביא. איפה עוד?
משה רבינו
אמרנו. נביא שכעסו סילק את נבואתו. הבאתם שתי דוגמאות לא רעות.
אלישע.
יפה. בואו נסתפק בשלוש הדוגמאות. הדוגמה הראשונה, משה. איפה מצאנו שכעסו של משה סילק את נבואתו?
כעס.
לא רואים שמה שזה סילק את נבואתו. מה?
הוא כעס.
הוא כעס, נכון. אבל דווקא לא רואים שמה שנבואתו הסתלקה בגלל זה.
אחרי שנדב ואביהו
מתו, זה נכון שהוא טעה בחוכמה. כן, אבל אני רוצה מקום שנבואתו נסתלקה. מה זה?
שימון האמורים.
שימון האמורים, נו, ואז מה? הוא כעס. נכון, ואז מה קרה? נבואתו הסתלקה? הוא טעה כי הוא לא ידע מה לעשות. דוגמה, אפשר. אני רוצה להגיד לכם דוגמה פחות מפורסמת, אבל יותר מובהקת. יש פה חומש, תנ"ך, משהו.
כן, כן,
נכון. מה זה? כן, כן, זה חומש. וואי, איזה מהדורה יפה, חבלז. כן, סגנון של פעם.
רגע, כששברנו רחוב הוא כעס?
כן.
אז הנה, אז הפעם השנייה שהוא עלה, מקבל...
אבל נבואתו לא הסתלקה.
אבל היא כבר לא הייתה בדרגה הקודמת.
זה נכון. אז אפשר להגיד, זה קצת ירידה בנבואה.
אז ירידה במשמעות.
כן. אני רוצה להביא לכם דוגמה יותר... רגע. אתם שמעתם על מלחמת מדיין. במלחמת מדיין, מלחמה נורא אכזרית, שבה משה שולח את העם לעשות ג'נוסייד. כן, הוא לוקח 12 אלף חיילים, הולך שמה לכסח את מדיין חבל על הזמן.
זה קרובי משפחתו דרך אגב.
זה קרובי משפחתו איכשהו, נכון. והם הורגים שמה...
מה? שפותם
גירות. שמה הורגים כל זכר. הם הורגים את כל הזכרים, משאירים את הנקבות בחיים.
ומה עם הנקבות? לאן הולכות?
רגע, הם באו בשבי. ומשה מאוד כועס, ממש לא מוצא חן בעיניו, כתוב כאן... ויקצוף משה על פקודי החיל, שרי האלפים ושרי המאות הבאים מצבא המלחמה, ויאמר עליהם משה, אך חייתם כל נקבה? מה, למה לא הרגתם את הנשים גם כן? כן? פסוק קשה, נכון?
האמת לא נכון, לדעתי זה מאוד ברור שזה מעורר איזשהו סוג של גם אני ישר זה עשה לי, כי זה נורא אכזרי, אם אתה כבר מכסה, למה אתה משאיר?
אז אם כבר להרוג את כולם, ככה, שלא יהיה סבל.
באיזה שום מקום, באפריקה זה מה שעושים היום.
נכון, הורגים את כולם.
לא, הם משאירים את הנקבות ולוקחים אותם.
אה, נכון.
זה פשוט עוד יותר אכזרי. אתה מוסיף חטא על פשע.
יכול להיות, אבל...
זה אתה מוסיף חטא על פשע.
הבנתי, הבנתי, הבנתי. אבל הטענה של משה איננה בנויה על זה. זה לא בגלל האכזריות, אלא מסיבה אחרת לגמרי. משה סובר שדווקא את הנקבות היה צריך להרוג ולא את הזכרים. למה? הוא אומר, הנה היו לבני ישראל בדבר בלעם למסור מעל בשם על דבר פאור ותהי המגפה בעדת השם. הרי למה בכלל יצאו למלחמה נגד מדיין? בגלל שהבנות שלהם הכתיעו את ישראל בבעל פאור ואחר כך הייתה מגפה. אז אם כן, המחטי הראשי היו דווקא הנקבות ולא הזכרים. לכן המלחמה הייתה צריכה להיות נגד הנקבות ולא נגד הזכרים. זה הטענה של משה. ואז הוא ממש מתעצבן, נותן הוראות חדשות וכו' וכו'. כועס. אחר כך משה אומר כך. ואתם חנו מחוץ למחנה שבעת ימים, כל הורג נפש וכל נוגע בחלל, תתחטאו ביום השלישי וביום השביעי, אתם ושביכם. וכל בגד וכל כליעור וכל מעשה עיזים וכל כלי עץ תתחטאו. מה זה נקרא? זה הוראות כיצד להכשיר את הכלים, נכון? הוא אומר, אם זה ברזל, כלומר, אם זה כלי אור, תעשו ככה, אם זה כלי עץ, זה עשו ככה, צריך הזיה ביום השלישי וביום השביעי, אתם ושביכם. פתאום, משה מפסיק לדבר. ויומר אל עזר הכהן אל אנשי הצבא הבאים למלחמה, זאת חוקת התורה אשר ציווה השם את משה, אך את הזהב ואת הכסף, את הנחושת ואת הברזל, את הבדיל ואת העופרת, כל דבר אשר יבוא באש, תעבירו באש ותהר. אך במה נידה יתחטא, וכל אשר לא יבוא באש, תעבירו במים. וכיבסתם בגדיכם ביום השביעי וטהרתם, ואחר תבואו אל המחנה. מה עשה אלעזר? אלעזר חיכה שמשה יפסיק לדבר, והוא ממשיך לתת הוראות. והוא אומר שההוראות האלה, השם ציווה אותם למשה. איפה הוא יודע? הוא באותו מעמד. הוא למד את זה אצל משה פעם קודמת. אז למה לא משה אמר את ההוראות הנוספות? אומרים חז"ל, כיוון שבא לכלל כעס, שכח הלכה. שכח. נתקע לו בגרון. לא יכול להמשיך. אותו דבר לגבי אליהו הנביא. אליהו הנביא, מקרה מאוד נחמד. הוא עושה מזבח בהר הכרמל, מזמין את נביאי הבעל, אש יורדת מן השמיים, כל העם מתפעל מאוד, נופל על פניו ואומר, השם הוא האלוהים, השם הוא האלוהים. מה משה מצווה לעשות? לקחת את נביאי הבעל ולשחוט אותם. משה, אליהו, מאוד מרוצה ממה שהוא עשה. הוא היום הזה הצליח לבטל 400 עובדי עבודה זרה מן העולם. ואז הוא משוכנע שהוא יגיע לעיר הבירה, שבארמון החורף של מלך ישראל, וכל המדינה תהיה איתו. הוא מגיע לארמון החורף בישראל, ליד בית חולים העמק, נכון? גבעת המורה, שמה. ואז המלכה רואה אותו בחלון, ואומרת לו, המלכה איזבל, אומרת לו, הרגת לי את הנביאים, אני ארוג אותך. כדי להגיד דבר כזה, צריך שהמשטרה וכוחות הביטחון יהיו עם המלכה. במילים אחרות, אליהו נכשל. לא הצליח. ואז הוא עוזב את ממלכת ישראל, עוזב את ממלכת יהודה, מגיע להר סיני, ושם הוא מקבל מכתב פיטורין. הקדוש ברוך הוא אומר לו, תשמע, אתה לא יודע לעבוד, תמשך את אלישע הנביא מאבל מחולה לנביא תחתיך. כן? כעס, לא הולך, בורח, עוזב את הנבואה שלו. אבל יש מקרה יותר בולט. זה המקרה של אלישע הנביא. לכן כל כך התעקשתי שתגיד אלישע. אז תודה שאמרת אלישע. אלישע הנביא היה במלחמה שבה השתתפו מלך ישראל, מלך יהודה ומלך אדום נגד מואב, כן? שלושה מלכים. כן, היה שם יהושפט מלך יהודה, יהורם מלך ישראל ומלך אדום, שאני לא יודע מה היה השם שלו, והם יצאו שלושתם ביחד למלחמה נגד מואב. שלושת הצבאות תקועים במדבר, בערך כנראה בצפון הערבה, ופתאום אין מים כי הם טעו בדרך. ואז שלושת הצבאות בסכנת מוות ממש. ואז יהושפט אומר, שמעתי שהנביא אלישע נמצא פה. בוא נשאל אותו מה לעשות. מזמינים את הנביא. והוא עומד לפני שלושה מלכים. ואז יהורם, מלך ישראל, אומר לו, תגיד, מה עושים? אומר לו אלישע, אתה לך תשאל אצל הנביאים שאימך הייתה מזנה אחריהם. אם לא שיהושפט מלך יהודה נמצא כאן, לא הייתי מסתכל עליך בכלל. עכשיו, אתם רוצים להבין שמשפט כזה נאמר בפני כל ראשי המדינה. אתה מבין מה זה עשה ליהורם, משפט כזה. אבל המשפט הזה גם נאמר בכעס. ואז אומר אלישע, ואתה קחו לי מנגן. והיה כנגן המנגן, והייתה עליי יד השם. למה פתאום הוא היה זקוק למוזיקאי?
כי הוא כעס.
וכל הכועס, אם נביא הוא, נבואתו מסתלקת ממנו. כן? כלומר, זה מוסר גם לנביא. עכשיו צריך להבין משהו. הוא אמר, והיה כנגן המנגן. המנגנים משתמשים בכלי נגינה, נכון? משל, מה יכול היה להיות?
נבל.
חליל. כינור. אז זה צריך להיות כתוב, והיה כנגן הגיטרה, או כנגן הנבל, או כנגן החליל.
המצלתיים.
או המצלתיים. כן? והוא אומר, כנגן המנגן. אז המגיד ממזריץ', תלמידו של בעל שם טוב, הסביר שהכוונה שהכלי שבו משתמש המנגן זה הוא עצמו. כאילו הוא, כמו שאומר הכתוב, אני גיטרה, מישהו פורט עליי. בסדר? זה מה שבעצם אמר הנביא, כנגן המנגן, אם המנגן הוא בעצמו כלי נגינה, והייתה עליי יד השם.
היה לאלישע עוד מקרה שהוא כעס,
לנערים
שאמרו לו
עלי קרח. לא, לא אמרו לו עלי קרח. אמרו לו עלי קרח, עלי קרח.
כן.
ויצאו?
דובים מהיער.
לא, שני דובים מהיער, נכון? ואז יש מחלוקת מחזל. מה קרה שם? חזל אומרים, היה יער, יש דעה שאומרת שהיה יער, אבל לא היו דובים. ויש דעה שנייה שאומרת, זה נשמע לכם מצחיק, אבל זה בבית המקור. שלא היה לא דובים ולא יער. ויצאו.
הם מנסים להכחיש
שהיו שם דובים. השאלה אם היה נס, כן? אז זה הוויכוח שם. טוב. זה מכאן הביטוי לא דובים ולא יער. טוב, בואו נתקדם קצת, כן? אז אם כן דיברנו על ערך הפיים. ערך הפיים.
זאת אומרת שחזל מנסים להתכחש לאמת של התורה?
ממש כך. שכנעת עוד. זה לא מה שהם אמרו. זה לא מה שהם אמרו. טוב.
אם בתורה כתוב שיצאו דובים מהיער.
קודם כל זה לא כתוב בתורה, זה כתוב בנביאים. נכון. וחז"ל אומרים שהיה נס, שלפני כן לא היו לא דובים ולא יער, ונבראו, כן, נבראו, היער והדובים. עכשיו אתה הולך תבין את הדברים האלה. מה זה אומר? שלא היו דובים ולא היה יער ולמה נבראו? רק בגלל שהוא כעס. לא מובן כל הסיפור הזה, נכון? כלומר, זה סיפור תמוע בהגדרה. טוב, בערך הפיים. אם כן, ערך הפיים, הפך הכעס. אם אדם כועס, הוא לא יכול ללמוד תורה. האמת היא, רבי חיים ויטל מסביר את זה כך, שהכעס זה נגזרת של מידת הגאווה. מה זה הגאווה? אני אומר, אני הקריטריון. ולכן, אם משהו סותר אותי, אני כועס. אני נפעל מן החוץ. כן? עכשיו, מובן, אם זה גאווה, זה הפך הענבה. ואמרנו שאחד מ-48 דרכים, שהתורה נקנית בהן, זה הענבה. לכן, ערך הפיים סותר את לימוד התורה. בלב טוב. נכון? אצלכם כתוב גם כן?
כן. כן.
בלב טוב. מה זה לב טוב? זה סוג של מכשיר עם מקלדת, נכון? מתקפל כזה, ונייד. סליחה, לא. התבלבלתי, כן. לב טוב. מה זה לב טוב? הכוונה, היכולת להכיל. מה שאת אמרת בשם הרב שגר, היכולת של ההכלה, זה נקרא לב טוב. הרי מצאנו בפרק ראשון, בפרק שני סירה, שחמישה תלמידים היו לו לרבן יוחנן בן זכאי, והוא שאל כל אחד, מהי דרך, לחוץ, ציור, הוא איזוהי דרך ישרה שיעבור לו האדם. אז אחד אמר חבר טוב, השני אמר שכן טוב, ואחד אמר רואה את הנולד. ורבי אלעזר בן ערך אמר לב טוב. אמר רבן יוחנן בן זכאי, רואה אני את דברי אלעזר בן ערך מדבריכם, שבכלל דבריו דבריכם. כלומר, אם יש לך לב טוב, אז יש בך עין טובה, חבר טוב, שכן טוב, רואה את הנולד. כל זה כלול בלב טוב. אז זה אומר שאצל חז"ל המושג לב טוב זה היכולת של ההכלה. בסדר? יכולת להוסיף שלב טוב זה אדם שעבר בחינה קרדיולוגית וזה יצא בסדר. כן. אבל לא ניצלת את ההזדמנות.
אמרתי בלב.
כן. טוב.
גם בלי כל הסתובב.
חבל, לא הפסדת. טוב, באמונת חכמים. זה מושג לא ברור בכלל. מה זה אמונת חכמים? עושים במילה הזאת שימוש ממש לא לגיטימי בימינו. מה פירוש בכלל אמונה אצל חז"ל? כשחז"ל אומרים אמונה. נאמנות. אמון. כן, אמונת חכמים, שאדם הוא נאמן לחכמים. הוא בסולידריות איתם, הוא שייך אליהם. אבל זה לא שהוא חושב שהם אומרים את האמת. כי אם החכם לא צודק, אני לא צריך לקבל את דבריו. מובן? פעם שמעתי הסבר של הרב אשכנזי, מה זה אמונת חכמים? זה להאמין שהחכמים הם חכמים. אז זה מאוד חשוב. כי לפעמים אתה חושב שהחכמים הם סתם מדברים. בא להם, מה שהם אומרים, מה שהם רוצים לומר, אומרים. למה? זה ככה עבר להם בראש. יצא להם מהבטן. אז זה טעות. החכמים הם אומרים דברי חוכמה. הם חשוב על מה שהם אומרים. הם לא סתם זורקים את זה. עכשיו, זה שבסוף אתה יכול לפעמים לא לקבל את דבריהם, זה לא בא מתוך גחמה אישית. שמע, זה לא נראה לי מה שאתה אומר. זה לא שווה בכלל טיעון כזה. לכן צריך קודם כל לקבל שהם חכמים. אמונה, חכמים.
ייתכן שהם טועים?
האם ייתכן שהם טועים?
בוודאי.
נשאלת השאלה. מדוע אתה שואל את זה אחרי שאני אמרתי שהם יכולים לטעות?
משום שאם הם טועים, אז למה הם צריך... זאת אומרת, מה מועיל לי זה שאני מאמין בזה שהם חכמים?
כי זה יעזור לך לברר את האמת. אם אתה מאמין שהם חכמים, אתה לא תדחה את דבריהם סתם ככה, כי אולי הם צודקים. כלומר, אתה צריך להתייחס בזהירות לדבריהם.
זאת אומרת, היתרון בזה שהם חכמים, שייתכן שהם צודקים.
יפה, יפה. ייתכן מאוד שהם צודקים. זה מה שזה אומר. זה אמונת חכמים. וסביר מאוד שגם אם הם לא צודקים, שהם בכל זאת צודקים במשהו. כי האדם שאמר משהו חכם, גם אם הוא לא צודק, תמיד יש קצת אמת במה שהוא אמר. יש מה ללמוד משם, נכון.
יש משהו ללמוד משם.
בדיוק.
גם אם זה לא ההדרכה המדעית.
בדיוק. בדיוק. יש מה ללמוד מזה, גם אם זה לא נכון מבחינה מדעית. בסדר?
אפשר דוגמה לזה?
כן. תן לך דוגמה. הרמב״ם אומר שכאשר האדם רואה את המרחקים בין הכוכבים, זה ממלא אותו יראת שמיים. הבעיה היא שהמרחקים שהרמב״ם חישב, הם לא נכונים, וזה גם היה מתוך הנחה שכדור הארץ עומד במרכז העולם. אז דבריו הם לא נכונים מבחינה מדעית. אבל הדבר הוא נכון מבחינה ערכית. הגודל של הבריאה ממלא אותי יראת שמיים. מה זה משנה אם מדובר באלפי קילומטרים או במיליארדי שנות אור? בסדר?
דרך אגב, אפילו המדע מתקדם כל הזמן על הנחות מוטעות.
נכון.
אתה מדבר... ניוטון הופך על ידי איינשטיין.
אתה מדבר... אתה מדבר כמו קארל פופר.
כן, מה הוא אמר?
מה שאמרת. כן. טוב.
זה לא משנה מה שאתה אומר, כי... בעצם...
הם בני אדם, לא?
רוב, נכון, אבל כל התורה מפורשת, כל ההלכות,
זה בטוח שיש הלכות שהן לא נכונות. אז זה בכלל לא משנה. כי החכמים הם בעלי הסמכות, זה משהו אחר.
איך אנחנו אומרים לדעת איזה הלכות כן נכונות
ולא נכונות? זה באמת קשה מאוד לדעת. רק אם יש לך הוכחה שהרב טעה, את יכולה, או אפילו מחויבת, לחלוק עליו. אבל אם אין לך הוכחה שהוא טועה, אז בונים על זה שהוא בעל הסמכות.
אז זה באמת מין מגדל שהבסיס שלו, כל הזמן יש בו סוג של סימן שאלה מסוים.
אמת.
נכון.
כי היחיד שהוא האמת, זה רק הקדוש ברוך הוא. הוא? סליחה, אני רוצה לענות, גם אני. היחיד שהוא האמת, זה רק הקדוש ברוך הוא. כל השאר זה אמת יחסית.
ככה. זה מותיר לך גם המון מרחב, דווקא בזה יש משהו מפשט. זה מותיר לך הרבה מרחב של אוטונומיה
לא.
למצוא את מקומך.
זה נותן קצת מרחב של אוטונומיה למצוא את מקומך.
למה קצת? אם זה נתון באיזשהו מקום לאינטרפיטציה.
כן, באיזשהו מקום. אבל זה איזשהו מקום.
אבל הבעיה שמתייחסים להלכות.
זה הבעיה.
זה הדברים שיכולים לטעויות.
זה בטוח שזה דברי אלוהים חיים.
אבל רגע אמרנו שיכול להיות שם כן טעויות.
אז מה? גם טעויות יכולות להיות דברי אלוהים חיים. לא במקרה טעויות קרוב. מה? יש ערך לטעויות. טעויות של חכמים זה טעויות מבורכות. בזכות הטעויות האלה הרבה דברים חדשים נתחדשו בעולם. נכון.
אתה לא עושה, אז המשקל הוא ככה. אם אתה כן עושה את המשקל...
הלכות זה תמיד דבר שאני עושה או לא עושה. כן? הלכות זה תמיד דבר שאני עושה או לא עושה.
לא, אבל אתם מכתבים עליהם, כאילו, אז שכר
ועונש נפולד. אה, זה מה שמעניין אותך. אם ישרפו אותך או לא?
לא, לא.
מה זה משנה, שורפים, לא שורפים? העיקר שעשינו מה שצריך. כן, זה החשיבה הנוצרית אומרת שאם טעית, אתה הולך לגיהינם. החשיבה היהודית בכלל לא אכפת לה מזה. נשרף, לא נשרף. מה שאנחנו רוצים לדעת, זה האמת.
לא, אבל זה לא נכון מה שאתה אומר.
למה זה לא נכון?
זה לא נכון, רוב האנשים מאוד חשוב להם.
כן, כי רוב האנשים מושפעים מן הנצרות. כן? למשל, הנוצרים אומרים, הדרך לגיהינם מרוצפת בכוונות טובות. נכון? וזה משפט של גויים. אנחנו לא חושבים ככה. אם יש לך כוונות טובות, אז זה לא מביא אותך לגיהינום.
אבל אנחנו
עוברים בגנדת מנוחתו. חיכיתה, כן. אבל שמה, כן, רציתי להגיד משהו.
אמרת שגם כשיש טעויות לדברי גויים חיים.
כן.
מה זה נוגע לבריאה? ששם אין שום טעות.
בבריאה אין שום טעות? בבריאה זה מלא טעויות.
לא.
אתה רואה שכל הזמן בבריאת העולם, הקדוש ברוך הוא מצווה דבר אחד, ובמציאות יוצא משהו אחר.
אני מדבר על הבריאה, זה מבין את עצמי, אוקיי?
כן.
אתה רואה בבריאה אינטלקט אינסופי, וגם נתינה אינסופית.
כן.
עכשיו, אני חושב שיש הבדל בין הבריאה למה שאנחנו מגדירים
אלוהים. כן, נכון. אבל, הרי, תן לי רגע שנייה. אני רוצה להעיר משהו. כשאתה אומר שיש פה תבונה אינסופית, התבונה חייבת לכלול גם את מה שסותר את התבונה. אם לא, היא לא אינסופית. האמת חייבת לכלול גם, האמת חייבת לכלול גם את הטעות. אם היא לא כוללת את הטעות, אז היא לא אמת. בבקשה, דבר. נכון. אבל האדם הוא חלק מהבריאה. אם כן, יש מקום לטעות.
לגמרי.
יפה. זאת אומרת שהחשיבה הדוגמטית, הרואה את האמת כחד-כיוונית וחד-ערכית, איננה החוכמה באמת. אמרו חכמים, דבר מאוד מעניין. 10 דברים נקראו יקרים, ואחד מהם שכלות מעט. קצת טיפשות. בלי קצת טיפשות זה לא זז. מובן? זה מה שמזיז, יפה. כן, בבקשה.
העניין הזה שההשקפה של היהדות אומרת שבסופו של דבר, מה שמניע אותנו זה לא הפחד מהעונש או מלהישרף וכל זה. הרי היו בסופו של דבר המון אנשים שהיו להם כוונות טובות והיהדות לא רואה אותם בעין יפה.
אבל מה אכפת לך מה היהדות חושבת עליהם? השאלה מה הקדוש ברוך הוא חושב עליהם?
מה הקדוש ברוך הוא חושב על ישו?
זה בדיוק מה שצריך לשאול אותו. כן? זאת אומרת, התלמוד מספר שאונקלוס, הגר, לפני שהוא התגייר, היה מעלה אנשים באוב. הוא עושה ספיריטיזם כדי לשאול כמה אנשים שאלו. בין היתר הוא העלה באוב את טיטוס, את בלעם ואת ישו. ככה מסופר בתלמוד. מסופר בתלמוד, זה כמו בתלמוד מסופר. זה אותו הדבר. בסדר? עכשיו, מעניין מאוד, טיטוס נחשב לסופר מתואב בעיני החכמים. ושם כתוב שהוא שואל אותו, תגיד, מה עושים איתך שם בעולם העליון? הוא אומר, שורפים אותי כל יום, מפזרים את האפר שלי על 7 ימים, אחר כך מקבצים את האפר, בונים אותי מחדש ושורפים אותי עוד פעם. מסביר המהר"ל מפראג, בגלל שבטיטוס היה צד חיובי שצריך לקבץ, וצד שלילי שצריך לפזר. אותו דבר לגבי ישו. שואלים את ישו, תגיד, במה דנים אותך שם? טוב, התשובה שם היא קצת מזעזעת, אז אני מפחד מאנשים רגישים פה. אז אולי אני לא אספר. אבל שם אתה רואה, אני אספר בכל זאת, אתם תהיו אחראים אחר כך על כל התוצאות של אשפוזים פסיכיאטריים בכבוד זה. שם כתוב שישו אמר שדנים אותו בצועה רותחת. מה פירוש הדבר? צועה רותחת. מה זה צועה? זה לא משהו, זה משהו חי. זה פסולת. אבל זה חי, זה רותח, זה תוסס. אז מה התלמוד רוצה לומר בזה? שאומנם מבחינתה של היהדות הוא יצא מן הגוף הלאומי, אבל הוא מלא כוחות. זבל יכול לגדל צמחים. או? זאת אומרת, מה שהקדוש ברוך הוא חושב על ישו, זה לאו דווקא מה שאתה כבית דין תחשוב על ישו. מובן? טוב, איפה היינו? באמונת חכמים. מה? הוא שאל את בלעם. הוא שאל את בלעם. הוא שאל את שלושתם את אותה שאלה. הוא שאל אותם, מי חשוב בעולם? וכולם ענו לו, ישראל. שאל, מה הוא להידבק בהם? או מה אם להתגייר? וישו אמר, כל הנוגע בהם, כנוגע בבבת עינו. מתזר, אל תעשה להם שום רע. טיטוס אמר לו, טובתם ורעתם, אל תדרוש, אל תתעסק איתם. ובלעם אמר, רעתם דרוש. אומר התלמוד, בואו ראה, מה בין פושע ישראל לנביא של אומות העולם. בסדר? זה הביטוי שם. מסכת גיטין, סיפור יפה. כן, בבקשה.
אני רוצה לשאול על הטעויות שאתה אומר שהן חלק מהעניין.
ודאי, טעויות זה דבר חשוב מאוד.
שזה דבר חשוב. אז איך זה מתיישב עם הרצון לדייק? זאת אומרת,
אני מאוד רוצה לדייק, אבל אני לא יכול לדייק. יש פעם אדם שעסק בחריטת יהלומים שנים רבות, אמר לי, שלדעתו הגרמנים לא היו מסוגלים להמציא את ליטוש היהלומים. בגלל שהם היו מדייקים יותר מדי. הם היו מכניסים את היהלום למסגרת כל כך צרה שהם לא היו יודעים מה לעשות איתו.
היה נשאר להם הרבה, כן?
בדיוק. בדיוק. הוא אומר, אדם שמלטש יהלומים יודע שיש איזה מרווח מסוים של טעות שצריך להשאיר. כך אנחנו. אנחנו מלטשי יהלומים שלא מסוגלים לדייק עד הסוף. טוב, עד כאן להיום. שלום.